שלום. החופש הגדול. יש הורים שרק מלשמוע את שתי המילים האלה מקבלים פריחה. למה הם צריכים חופש כל כך גדול? מה הם יעשו עם כל כך הרבה זמן? מילא שבוע ראשון עוד יחזיקו מעמד, אבל אחרי זה הם יטפסו על אחד על השני, עלינו. השאלות הן באמת שאלות טובות, ויש לא מעט חששות מפני החופש הגדול ומה שיקרה בעקבותיו. אבל אני רוצה לשים שנייה בצד את הצדדים הללו שכבר נדבר עליהם, ולנסות טיפה לחזור אחורה, לעצום עיניים, ולהיזכר המבוגרים שביניכם בתור תלמידים, כשאתם שומעים את המילים החופש הגדול, מה עובר לכם בראש? הרבה פעמים עולות אסוציאציות מאוד נעימות, ים, כיף, טיולים, לקום מאוחר, חברים, שמש. כשפוקחים עיניים וחוזרים אל העובר, הרבה פעמים האסוציאציות הן קצת אחרות. ולהורים יש חששות ממה שיהיה, גם על סמך ניסיון העבר. הרי ראינו מה היה בחופש הקודם, ובזה שלפניו, ומי אמר שהפעם יהיה יותר טוב. אנחנו גם רואים שלא מעט דברים לאו דווקא חיוביים קרו בחופש הגדול. יש חבר'ה שהתחילו איזשהו תהליך של הידרדרות, כשאפשר לסמן את החופש הגדול בתור נקודת המפנה. הדבר שהעלה אותם על פסים לא טובים. אבל לצד כל החששות, שכבר נדבר גם על איך להתמודד איתם, החופש הגדול הוא קודם כל הזדמנות. הזדמנות לעשות דברים שקורים אולי כל השנה, אבל עכשיו יש אפשרות לעשות אותם ביתר סט. הדבר הראשון זה לחנך. זה שהילדים יותר בבית, זה שהילדים יותר איתנו, יש לנו אפשרות להשפיע עליהם יותר מתמיד, ובעצם לחזור בזה אל המצב המקורי שהיה אמור להיות. הרי כידוע, זה שילדים הולכים לבית ספר, זה שילדים הם לא נמצאים תחת ההורים, אלא שאנשים זרים הם אלה שמחנכים אותם, זה לא היה המצב האידיאלי. התורה מדברת, ושיננתם לבניך ולימנתם אותם את בניכם, ההורים הם אלה שילדו, הם אלה שמגדלים ומחנכים את הילדים. אלא מה? המציאות היא שלא כל ההורים יש להם את הזמן, את הידע, את היכולת לעשות את זה כמו שצריך, הם הולכים לעבודה, אז הם ממנים את בית הספר בתור שליח שלהם. בחופש, אנחנו יכולים לחזור בעצם אל המצב המקורי, הבראשיתי, שהילדים קרובים להורים, וההורים יכולים להיות הרבה יותר דומיננטיים ומשמעותיים עבורם. אני אגיד פה דבר שאולי הוא יפתיע חלק מהשומעים, אם הייתי עושה איזשהו סקר אקראי ברחוב ושואל אנשים, מה הגורם שהכי משפיע על הצעירים היום? אז יהיו כאלה שיגידו, האינטרנט, החברים, הסרטים, הסביבה. איפה ההורים נמצאים ברשימה הזאת? רוב האנשים ידרגו אותם במקום מאוד נמוך. אבל האמת, כנראה שונה. לפני כמה שנים פרופסור שרגא פישרמן ממכללת אורות פרסם מחקר עם תוצאות מאוד מפתיעות. הוא שאל צעירים רבים, בגילי זין עד י"ב, על הגורמים שמשפיעים ומעצבים אותם, ומתברר שמי שנמצא בראש הרשימה זה דווקא ההורים. ההורים הם אלה עם ההשפעה הגדולה ביותר, כך לטענת הצעירים עצמם. וכנראה המדד החיצוני הוא לא זה שקובע. זה שהרבה פעמים מתווכחים איתנו וכל מה שנגיד יגידו להפך, זה לא אומר עד כמה הדברים באמת נוגעים ונוכחים ומשפיעים. יש בזה בשורה גדולה ויש בזה אחריות גדולה להורים. אנחנו מאוד משמעותיים עבור הילדים, הרבה יותר ממה שאנחנו מעלים בדעתנו. ובחופש יש מבחינה זאת הזדמנות להיות יותר איתם, יותר להשפיע. נקודה השנייה שיש בה רווח גדול בחופש זה הנושא המשפחתי. משפחה זה אחד הדברים היותר מאותגרים היום. בעיקר בגלל סגנון החיים התובעני, אנשים גם כשהם חוזרים מהעבודה ונמצאים בבית, הם לא באמת בבית. עבודה רודפת אחריהם ולענות למיילים וטלפונים. בעיקר בעולם עם אמצעי תקשורת כאלה מתקדמים. אתה כל הזמן מחובר, אתה כל הזמן מפוזר, אתה כל הזמן עסוק. והמשפחה נפגעת מן הדבר הזה. לפעמים אתה רואה משפחה שלמה שיושבת ביחד, אבל בעצם כל אחד לחוד. כל אחד שקוע במחשב הנייד, בטאבלט, בסמארטפון שלו, ואין את ההתרחשות ביניהם. החופש הגדול זאת הזדמנות להעצים ולחזק את התא המשפחתי. בפרט מי שיש לו בנים או בנות שלומדים בפנימייה ולא נמצאים כל השנה בבית, עכשיו סוף סוף הם נמצאים, זו הזדמנות להעצים את הקשר, לחוות חוויות משפחתיות, לעשות דברים ביחד. מה שנעשה עכשיו בחופש, נקצור את הפירות שלו כל השנה. אנחנו יודעים עד כמה משפחה בריאה, משפחה שמחה, זה הדבר הבסיסי שילד צריך כדי לפרוח, כדי להתקדם, כדי להצליח בחיים. ומבחינה הזאת החופש נותן לנו פוש ענק קדימה. לא רק המעגלים הקרובים, גם מעגלים יותר רחבים, לבקר את סבא וסבתא, בני דודים, כל מקשרים שלעיתים קצת מוזנחים במהלך השנה, יכולים בחופש לקבל את הדחיפה שלהם. אני רוצה לגעת בנקודה שהיא אולי השורש להרבה מהסיבוכים והנפילות של החופש, והיא שיש פער מאוד מעניין בין שני דברים. מצד אחד, כשאתה פוגש ילדים לפני החופש ואתה אומר להם, איך אתם מרגישים? מה אתם חושבים? אתה רואה ציפייה עצומה, יש התרגשות, הם כבר סופרים את הימים עד החופש הגדול, יש כאלה שמגדילים לעשות ועושים אפילו לוח של ספירת הגומר, או 9 ימים, 8 דקות, 9 שניות, ובניגוד לספירת העומר, הפעם אין חשש שהם יפספסו אף יום. אבל לעומת זאת, אם אתה פוגש אותם בסוף החופש, ואתה שואל, תגידו, איך היה? הרבה פעמים התשובות שונות. אתה שומע צילים של אכזבה, של תסכול. והשאלה היא למה? מה מתפספס בדרך? כל כך ציפיתם, כל כך רציתם, כל כך בניתם על זה? למה הרבה פעמים בסוף החופש יש הרגשה שזה ברח לנו מבין האצבעות? היה פה איזושהי זליגה, מחר כבר שוב בית ספר, ולא עשיתי אפילו חצי ממה שרציתי. למה זה קורה? השאלה הזאת היא שאלה גדולה, שקודם כל צריך להפנות אותה לילדים. דיון בשולחן שבת הקרוב. הם צריכים לתת את הדעת ולתת תשובות על השאלה הזאת. ויכולות להיות פה תשובות בכמה כיוונים. יש כאלה שיגידו שהבעיה זה שהחופש ארוך מדי. ויש בזה משהו, לו החופש היה שבועיים, יש סיכוי שהוא היה הרבה יותר מנוצל מאשר כשהוא חודשיים. כשיש לך כל כך הרבה זמן, אז אתה לא ממהר. אתה יודע מה שלא תעשה היום, נעשה מחר, נעשה מחרתיים, נעשה עוד חודש. רק לשם המחשה, תראו לעצמכם מה היה קורה אם בני אדם היו חיים לנצח. איך זה היה משפיע על המין האנושי? יש חשש שאנשים היו מתברברים בדרך. אף אחד לא היה בוער לו להתחתן, להתחיל ללמוד מקצוע, להביא ילדים לעולם, להתחיל לעבוד, כי עוד שנה, שנתיים, 200, יש לי חיים לנצח. ברוך השם אנחנו מתים. תוך 70, 80, 90 שנה כבר לא נהיה פה. השעון מתקתק. מה אתה עושה עם החיים שלך? החופש הגדול מאוד ארוך. מבחינה זאת יש בזה חיסרון מסוים. למה עוד זה קורה? אז יש פה כל מיני תשובות. אני אומר תשובה אחת שבעיניי היא מאוד משמעותית. כל דבר בעל משמעות ותוכן הוא דורש השקעה. ואנחנו חיים ב... עולם בסביבה כזאת שמאפשרת לילד או לנער, נערה ממוצעים, לבלות חודשיים שלמים בלי שהוא צריך להתאמץ בכלל. יש המון המון אמצעים שמאפשרים להעביר לא שעתיים אלא חודשיים בלי לנקוף אצבע, אולי נדייק יותר רק לנקוף אצבע, ללחוץ על השלט וזה קורה. אנחנו בעולם שיש בו טלוויזיה, מחשב, אינטרנט, פייסבוק, כל מיני מסקים כאלה ואחרים שבקלי קלות אתה יושב על הקורסה והדברים קורים, למה שאתה תתאמץ לעשות משהו שאתה צריך להזיע, להתאמץ? נכון שהוא הרבה יותר משמעותי, אבל למה לתרוח? אתם יודעים, היום כשאתה שואל ילד, מה אתה אוהב לעשות? הוא יכול להגיד לך, אני אוהב כדורגל. מה הכוונה אוהב כדורגל? האם הכוונה ממש במור הגלב לשחק במגרש? איזה? חם בחוץ? מה, הוא השתגע? אוהב כדורגל? בפיפה 2015, לצפות בכדורגל, אבל הוא לא יעשה את זה בעצמו. יש הורים שמרגישים שעכשיו, שיש לנו מחשב בבית ויש טלוויזיה, אז נפטרה בעיית החופש הגדול. כי אם קודם הילדים היו משגעים אותנו, משעמם לי מה אני אעשה עכשיו, הם יכולים להיות מאופסנים מול המסך והם לא יציקו לנו יותר. אבל האמת היא שזה לא פותר את הבעיה, זה מחריב אותה. זה אולי מרחיב אותה, סליחה. זה אולי משקיט כלפי חוץ את הטענות, אבל בפועל זה יכול להרוג את החופש, לגרום לשרוף חודשיים מול מסך בלי שקורה כלום. וכאן מגיע התפקיד שלנו כהורים. ואני רוצה פה בדקות הקרובות לתת פה טיפים, קריאת כיוון ברשימה של דברים. שאני מאמין שאם ניקח אפילו חלק מהם לתשומת ליבנו, החופש יהיה משודרג, הוא יהיה הרבה יותר איכותי, משמעותי. וכשבעוד חודשיים נשאל את הילדים איך היה, הם יגידו היה 10. הנקודה הראשונה, זה הנושא של גבולות וכללים. גם בחופש יש כללים ויש גבולות. וזה דבר שאולי נראה למבוגרים שבינינו מובן מאליו, אבל יש צעירים שמשהו בתפיסה שלהם זה שכלים יש בזמן הלימודים במהלך השנה, אבל חופש, ההגדרה שלו זה משהו חופשי. אין כללים, אין גבולות, הכל אפשרי, הכל מותר. עד כדי אבסורד שלפעמים מבקשים מנער או נערה לעשות משהו בבית, לעשות קנייה, ניקיון, שטיפה, הוא אומר, אבל אני בחופש. וכאן היה צריך לעשות איתו תאום ציפיות והעברה. החופש, אני אפילו לא אגיד חופש מלימודים, כי ללמוד תמיד צריך להמשיך. זה חופש ממסגרת לימודית. אבל זה לא חופש מחובותיך כבן אנוש, כחלק ממשפחה. כדאי מאוד שאבא ואמא ייפגשו זה עם זו לפני החופש, כדי לגבש רשימה של כללים, של מדיניות בכל מיני תחומים, של שעות שינה ושעות חזרה הביתה, ועם מי יוצאים, לאן יוצאים, כמה... לדבר עם הילדים מראש, להעביר להם את הדברים. בגילאים יותר נמוכים, זה יותר בסגנון של ככה זה, ככה קבענו, זה הכללים בחופש. כמובן שהם שונים מאשר בשעת הלימודים, אפשר לשנות יותר מאוחר, אבל עדיין יש כללים. אצל ילדים יותר גדולים, כללים נקבעים לא בהנחתה. אתה לא בא לילד בכיתה י' ואומר, אמא שלך ואני החלטנו שאתה הולך לישון כל יום בשעה זאת וזאת. זה לא כל כך עובד אצל רוב הילדים. וגם מגיע להם יותר מזה, הם כבר יותר בוגרים, הם יכולים לקחת אחריות בהרבה דברים. זה בא מתוך שיח, לשמוע מהם, להציע, לכוון, להגיע להסכמה. אבל מראש, צריך שיהיה ברור מה כן, מה לא, עד כמה. התאום ציפיות הזה, קביעת הגבולות מראש, יכולה לחסוך הרבה כאבי ראש ובלגן בשלב השני. שתיים, דיברנו על הגבלה לגבי זמן מסך. כן, לא אומר זמן מחשב, כי יש הורים שאומרים מותר חצי שעה במחשב ביום, אז יושב חצי שעה מול המחשב בבית ועוד 8 שעות ביום בסמארטפון. אז מה עשינו? זמן מסך צריך להיות זמן גלובלי של כל המסכים הנגישים. תגידו, אבל איך אני יכול לעקוב אחרי זה? אני לא נמצא איתו כל הזמן. תדעו שיש היום אפילו בטלפונים הסלולריים אפליקציות של שליטה על הזמן. שאתה יכול להתקין למשל רימון בסלולרי, שמעבר לסינון זה נותן שליטה שיש שעה ביום, יש בין השעה הזאת לשעה הזאת, יש אינטרנט, משאר הזמן זה נהיה טלפון רגיל, שמאפשר לשלוט על הדבר הזה. אפשר לפעמים לתת לילדים איזשהו זמן גלובלי, שהם מחליטים איך לחלק את זה בין הימים, האחריות היא בידיהם, אחרי שקבענו פה איזשהו דבר מוקצב לכל השבוע. עוד נושא שמצריך הגבלה זה בנושא הכספי. יש הורים שאומרים אנחנו צריכים לקחת משכנתה לקראת החופש הגדול. חשוב להגדיר כמה אנחנו מוכנים להוציא. חמוד, יש לך פה 50 שקל לשלושה שבועות הקרובים, תחלק את זה איך שאתה רוצה. אתה רוצה לקנות 8 פיצות היום, אתה רוצה לחלק כל יום ארטיק, לקנות לסרט פה, לנסיעה לים שם וכולי, תחלק את הדברים. אבל לא לבוא כל יום, אם אפשר עוד 50 שקל, עוד 30 שקל, להגדיר מראש גם בדברים האלה, זה מאוד מאוד עוזר. הלאה, נקודה מספר 3, והיא דבר שהוא מובן מאליו, לכאורה לא צריך להגיד אותו, ואף על פי כן רוב החבר'ה לא עושים אותו. וזה הנושא של תכנון. יצא לי לשאול לא מעט בנים ובנות לקראת החופש, תגידו, מה אתם מתכננים? אצל כולם הייתה אותה תשובה. אני לא מתכנן, אני זורם. ואני אומר להם, לזרום זה טוב לשעתיים, לא לחודשיים. כשמדובר בפרק זמן כל כך משמעותי, הוא חייב להיות מתוכנן כדי להפיק ממנו את המקסימום. כל עד עושה רשימה של 15 דברים שהוא רוצה לעשות בחופש, חלקם כבר עשו את זה בבית ספר. אפשר לעבור איתו על הרשימה. הוא יכול להראות לאח או לחבר ולשדרג את הרשימה שלו עם רעיונות שהוא לוקח. חלק מהרעיונות עשויים להיות לא ריאליים. ופה יש לנו תפקיד כהורים, לא לייבש אותו, להגיד לו חמודי אתה חי בסרט, אלא להראות לו. לשאול שאלות שיעזרו לו להבין שזה לא כל כך מסתדר. פה תכננת את זה וכאן את זה, איך זה מסתדר ביחד? יש לך מושג כמה עולה לנסוע לה... כן, לעזור לו להבין, להפוך את הרעיונות היפים לאיזושהי תוכנית מסודרת, ילדים שעושים לו החופש זה רעיון מצוין, לא רק לילדים קטנים, גם לילדים גדולים, לשבץ בזה אירועים כלל ישראלים, 9 באב, י' ז' בתמוז, לשבץ בזה אירועים משפחתיים, חתונה של שולה, פה נסיעה לחופשה משפחתית בצפון, ודברים ספציפיים של אותו ילד, פה טיול עם חברים, כאן המחנה של תנועת נוער, וכולי וכולי. זה גם חשוב שיש לוח כזה, לפעמים ילדים באמצע החופש, פתאום נופל עליהם איזה הרגשה של שיעמום, ואומר, די, לא עושים כלום בחופש הזה. משעמם לי, מה אני אעשה? לקחת אותו אל הלוח ולהראות, תראה, אתמול היינו כאן, ובסוף שבוע נוסעים לפה, ובשבוע הבא אנחנו ככה, לתת תחושה שקורים דברים, שזה יהיה פרוס לנגד העיניים. לצורך העניין, לשבת עם כל אחד מהילדים, לקראת החופש, אבא או אמא, לעשות איתו תכנון של החופש, להתחיל כשיש איזשהו נייר ביד. אם התחיל החופש ועוד אין נייר, אף פעם לא מאוחר, לעשות את זה עכשיו. אם יוציא לפועל אפילו 30% מה שכתוב שם, זה כבר דבר חיובי, והחופש יהיה משודרג לאין שיעור. הנקודה הבאה, זה הנושא של שעות שינה. זו נקודה מאוד חשובה מכמה סיבות. יש ילדים שחושבים שבחופש הגדול אסור ללכת לישון לפני 3 בלילה, ואסור לקום לפני 12 בצהריים, ופה צריך לחדש להם שזה לא נכון. גם בחופש מותר לישון בלילה ולהיות ערים ביום, וחשוב להפעיל את מעט הסמכות ההורית שיש לנו, להקפיד על הגבולות האלה של יום ולילה. זה בסדר ללכת לישון יותר מאוחר, זה בסדר לקום יותר מאוחר, אבל שלא יהיה מצב של הפקרות והפיכת יום ולילה. לא רק בגלל שמי שהולך לישון מאוחר, הוא גם יקום מאוחר, הוא מפסיד תפילה ומניין, זאת בעיה. אבל הבעיה יותר גדולה, לילה זה עולם בלי מבוגרים. זה עולם שכל השדים יוצאים החוצה, כל מיני שטויות, כל מיני התנסויות שליליות, מתנקזות אליו, ולא כדאי שהילדים יהיו שם. יום זה עולם של מבוגרים, עולם של כללים, עולם יותר בטוח בשבילם, ולכן צריך לכוון אותם, לשמור פחות או יותר על הגבולות האלו. לפעמים ילד נכנס למעגל קסמים, הוא הולך לישון ב-2, אז הוא יקום ב-12 למחרת, בערב הבא הוא כבר לא עייף כי מקודם הוא קם, ושוב הולך לישון מאוחר וחוזר חלילה, לעזור להם לחתוך את הדבר הזה. נקודה מספר 4, קשורה לנושא של תפילה. בכלל, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם לא יוצא לחופש ביולי ואוגוסט. הוא איתנו, הוא מחובר אלינו כל השנה, וחשוב לשמור על הקשר איתו גם בתקופה הזאת. ואני אומר לצעירים, זה מבחן שלכם, האם אתה מתפלל בשביל הרם שלך, או בשביל המורה, או כי ככה כתוב במערכת, או שכבר עברת את השלב הזה, וקשר עם הקדוש ברוך הוא זה דבר שחשוב לך, תדעו שזה דבר שמקרין על כל היום. יום שנפתח בתפילת שחרית, שבמניין הכי מאוחר שיש, זה יום שמתחיל ברגל ימין. הוא צבוע בצבע אחר. הנחחתי את אלוקים ביום הזה. עשית מנחה וערבית, מצוין, ככה לסגור את היום. זה מקרין על הכל, גם אם אחרי זה תראה סרט, תלך לים, אתה נמצא במקום אחר. זה חשוב לבנים, זה חשוב גם לבנות. תפילה, שתי תפילות, כמה שאת נוהגת ביום, לשמור על הדבר הזה. גם במהלך החופש. עכשיו, כהורים, יש פה מקום לעודד ולצ'פר. יש צעירים שמאוד קשה להם לקום בבוקר, עוד יותר קשה להם בחופש הגדול. התפקיד של ההורים פה זה לעזור. אני מכיר משפחה שהיה להם בן 16, שהיה לו מאוד קשה לקום, והתחיל החופש ואמרו, עכשיו בכלל אין עם מי לדבר, לא, ניכנס לשנת החורף שלו בקיץ. הציעו לו מבצע. אבא שלו סגר איתו דיל, אם אתה קם, לכל אורך החופש, כל יום, למניין הכי מאוחר, בסוף החופש אתה ואני טסים. לא לאיטליה, לאילת. הוא עושה יום כיף עם אבא, טס בבוקר, חוזר בערב, בכל היום הזה עושים כיף באילת, מצפת התימי, גולשים, תשמעו, הוא עשה את זה. כשאני מכיר את הבחור, זה לא מובן מאליו. זה היה פרויקט קשה בשבילו, אבל הוא עמד בזה. אז אני אומר, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, לעודד אותם משהו שהם רוצים ומתאים להם בעניין. יש לזה השפעה גדולה על כל היום. נקודה חמישית. במהלך השנה לפעמים קורה שמבקשים מילד ומילדה עזרה. ואז יש להם תירוצים. הם מאוד היו רוצים לעזור, אבל הם פשוט לא יכולים. כי יש לי מבחן בהיסטוריה עוד יומיים, אני צריך להכין שיעורי בית באנגלית ולהגיש עבודה בגיאוגרפיה ומבחן מתכונת בגמרא. לא משנה שב5 שעות האחרונות הוא שרף בפייסבוק, אבל פתאום עכשיו הוא נהיה נורא חרוץ. בחופש הגדול צריך להעביר, הבית זה לא בית מלון, אבא זה לא נהג, אמא זה לא כובסת, וכל אחד צריך לתת את החלק שלו. אם יש בנים או בנות שגרים בפנימיה, תדעו שיש כאלה שלא זוכים במהלך השנה לחוות בכלל את החוויה הזאת של לעשות ספונג'ה ולשטוף כלים. וכהורים, מאוד חשוב ללמד אותם את הדברים האלה. זה נכס בשבילם. אני מכיר חבר'ה שמגיעים לגיל החתונה, ואין להם מושג כל מיני דברים בסיסיים בבית. איך עושים אותם? איך לתגן חביתה? כהורים, ללמד אותם את הדברים, לקחת חלק, להיות שותף עם מה שקורה. במשפחה, יש ילדים שזה יותר קשה להם, ואולי צריכים איזה עידוד בעניין, אתם מכירים את זה שיושבים בסוף סעודת שבת ומפנים את הכלים, ויש את הילד הזה שתמיד בול ברגע הזה הוא תמיד צריך לשירותים, מה גם אצלכם. אז בחופש חשוב להביא, לעשות פה תאום ציפיות, לעשות חלוקת תפקידים, שכולם ייקחו חלק, יישאו בעול ויעשו את שלהם. נקודה שישית, זה הנושא של עבודה. זה יכול להיות דבר חיובי עבור רבים מבני הנוער, שעשו איזושהי עבודה במהלך החופש. אני יודע שיש רבים שמחפשים, מעט שמוצאים, יש הורים שיכולים לעזור בזה, לעשות עבודות יזומות ביישוב, למצוא במקום העבודה משהו שהילד יכול לעשות, להרוויח קצת. זה טוב מכמה כיוונים. א', הם מוצאים אנרגיה על דבר חיובי, פרודוקטיבי. ב', הם יהיו עייפים קצת בלילה, ופחות יסתובבו ויעשו שטויות, אל תגידו שאמרתי את זה. ג', ילמדו קצת להעריך מה זה לעבוד, מה זה כסף. עד היום לא היה להם בעיה, אבא אפשר 50 שקל? שדעו להעריך מה זה 50 שקל, כמה צריך לעבוד בשביל הדבר הזה. אז בהחלט זה דבר שאפשר להציע להם, לעזור להם להגיע לעניין הזה. הדבר הבא זה הנושא של התנדבות. לא כל דבר זה בכסף. מאוד כדאי שלכל אחד יהיה את הפינה הזאת שהוא עושה מכל הלב, בלי תשלום. יש ארגונים כמו לאורון אלך ואחרים שבכל הארץ, אתה אומר איפה תגר, יגידו לך איזה אופציות יש של התנדבות, אבל האמת היא שלא צריך את זה. כל מי שרק יפקח את העיניים יוכל לראות, למצוא שכנה שילדה ואיזה קשי שצריך עזרה, לבוא ולתת בדברים האלה. שמעתי על בחור צעיר שהקים ארגון שקוראים לו גברת עם סלים. מה הרעיון? חבר'ה שהולכים בשוק מחנה יהודה בירושלים ומחפשים אנשים מבוגרים שסוחבים את כל הסלים עם התפוחי האדמה והביצים, ומצאים, גברתי אפשר לעזור לך, בוא, איפה את גרה? אני אסחוב לך את הסלים. בהחלט מקסים. אז יש פה באמת אפשרויות. זה טוב אם יש דוגמה אישית, אם אתם עצמכם מההורים מתנדבים במשהו. לא להיות פה צנועים בקטע הזה, שהילדים ידעו שהורים עושים חסד, זה לימוד מאוד גדול בשבילם. הדבר הבא, שמיני במספר, לימוד תורה. האם אני לומד רק יש בך מבחן בגמרא ומחרתיים יש מתכונת בתנ"ך, או שהגעתי לשלב שאני מבין עד כמה התורה זה הדבר הכי יקר וחשוב בעולם, וגם בחופש אני רוצה לעשות את זה. זה לא כמו הזמן, כמו העיקרון, הקביעות, שלא יעבור יום בלי לימוד תורה, וחמש דקות כאלה שוות יותר מאשר שעתיים שעושים את זה בזמן אחר, כן, בזמן הלימודים, כשיש מבחן או משהו כזה. החמד חילק חוברות שקוראים להם פתח לבך של חמש דקות לימוד תורה ביום, אפשר להתעניין אצל הילדים, אפשר להציע ללמוד איתם יום אחד, ככה להרגיש איך זה הדבר הזה. לעודד את הבן שיקבע חברותה עם החבר שלו בן מנחה לערבית, 10 דקות, רבע שעה אלה ביום, זה נותן יחס אחר ללימוד תורה. משהו שאני עושה כי אני בוחר, כי אני אוהב, כי אני מאמין בו, ולא כי הכריחו אותי. הנקודה הבאה, תשיעית במספר, זה הנושא של דוגמה אישית. תראו, הילדים מסתכלים עלינו, והילדים לומדים איתנו המון, לא רק ממה שאנחנו מדברים ונותנים להם נאומים ועטפות ודרשות. עוד יותר מזה, הם לומדים ממה שאנחנו משדרים בחיים שלנו. איזה שיח יש בבית, איך אמא מקבלת פניו של אבא בערב, ואיך הוא מחמילה על האוכל ומתעניין בשלומה ומה. הדברים האלה זה משדר את המסר הכי חזק. איך צריך להתמודד, איך להתנהג, איך להגיב על יחסי אנוש, על בן אדם לחברו. וצריך להגיע את זה בחשבון. הילדים מסתכלים עלינו ואנחנו מחנכים 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע. לילדים יש זיכרון מצוין. כל עוד זה לא קשור לבית ספר, לפעמים שנים אחרי שקרה משהו הם יזכירו לנו. ולכן מאוד מאוד חשוב להיות אמינים. לא להגיד משהו שאני לא בטוח שאני אוכל לעמוד מאחוריו. לא להבטיח להם סתם, כי הם יזכירו לנו. הם לא ישכחו, וחבל שנצא כאן לא אמינים בסיפור הזה, כי הם לומדים מזה. הנקודה העשירית היא נכונה כל השנה, אבל עוד יותר מזה בחופש. כדאי מאוד שלכל אחד מהילדים יהיה איזשהו זמן איכות. או עם אבא, או עם אמא, לפחות פעם בשבוע 20 דקות. חצי שעה, שעושים בזה איזה משהו שטוב לילד, שהוא אוהב, שמדברים, משחקים, מבלים, לא שיושבים ביחד וצופים באיזה סרט, כי אז שניכם עם הפנים למשהו אחר, עיניים אחד על השני, עושים משהו ביחד, זה דבר יקר מאוד לילדים. יש ילד שיקום בשמחה ביום חמישי, כי הוא יודע שזה היום שלו עם אבא או עם אמא, גם אם כל השנה לא יוצא, לפחות בחופש פעם בשבוע. הדבר הבא, ואנחנו בנקודות האחרונות, ילדים שקיבלו עבודות לחופש. יש איזה מנהג מגונה לדחות אותם ליום האחרון או לאחר מכן. כשאז הם כבר לא זוכרים כמה צלעות יש למשולש. להגיד להם, לגמור עם זה, תחילת החופש, החומר טרי, do it now, לא למרוח את זה סתם. ילד קיבל תעודה, יש ציונים טובים, יש ציונים שיכלו להיות יותר טובים. עכשיו זה הזמן לסגור פערים, לתת לו שני שיעורים פרטיים, לעשות לו איזה חוברת לחופש, שתחיל שנה הבאה ברגל ימין, ליישר קו, לא לתת להם לגרור פערים, עכשיו זה זמן לתת פוש בעניין הזה. מעבר לזה, הילדים שלנו ברוך השם מאוד מוכשרים. כל מיני דברים שהם תמיד אמרו, אנחנו רוצים לעשות, אבל אין לנו זמן ללמוד לנגן על גיטרה, ולהתחיל לאסוף זה, וללכת לשם ולבקר, עכשיו זה הזמן לעשות את זה. להזכיר להם את כל הדברים שהם דחו מכל השנה, עכשיו זה זמן מצוין לעשות את הדברים. כמובן שכדאי שיצאו קצת החוצה, לראות את השמיים, את הטבע, הציפורים, כל דבר שיעזור להם לעזוב את המסך ולצאת אל העולם ולפגוש אנשים, זה מצוין. ילדים שעושים ספורט, ריצה, אופניים, ריקוד, קראטה, זה מעולה. רוצים לתת מתנה ליד לקראת החופש, לתת לו כדורגל, כדורסל, פינג פונג, אופניים, לא חשמליות, משהו שיצטרך להזיז את הגוף, זה מצוין. תנועות נוער. מאוד כדאי שילדים יוצאים, פוגשים ילדים אחרים, יש מחנה בקיץ, זה מפתח אינטראקציות חברתיות, כישורים, סופגים מזה דברים ערכיים, מאוד מומלץ לשלוח ילדים לתנועת נוער. לקרוא ספרים, לפעמים יוצא לי לעמוד לפני קהל של 300 בני נוער, ואני אומר, מי קרא בשבוע האחרון ספר שלא קשור ללימודים? כן, לא משוואות טריגונומטריות עם שלושה נעלמים, שערים יד. לפעמים אף אחד לא מרים יד, וזה פשוט מביך. דור המסכים הוא קורא את הכתוביות של המסך וכבר לא קורא ספרים, וזה הפסד עצום. אני חושב כשהייתי ילד, עשו לי מנוי לספרייה, הייתי קורא שלושה ספרים בשבוע. זה כל כך פיתח את הדמיון, את רוחב אופקים. לעשות לילדים מנוי לספרייה, לעודד אותם, לצ'פר אותם על קריאת ספרים, הרווח כולו שלהם. שתי נקודות אחרונות, דבר אחד שקורה בחופש זה ימי בין המצרים. שלפעמים מרגישים לנו קצת תקועים. מה עכשיו בתוך הקיץ, מוזיקה, בילויים, ים, מכניסים לנו עבלות, אסור לעשות מסיבות, ועוד על בית המקדש, אנחנו בקושי מרגישים מחוברים לזה. עכשיו לתקוע את זה באמצע חופש, אי אפשר לשים את זה בחודש טבת. ככה מרגישים בני נוער רבים. טוב, אז מי שקבע את לוח השנה, זה לא אנחנו, אלא כך קיבלנו, וככה ריבונו של עולם קבע את ההיסטוריה, תשעה באב יוצא בתקופה הזאת של השנה. את שאר החגים, הילדים מכירים דרך בית ספר, לומדים על פסח, על סוכות, על פורים, על חנוכה, ימי בין המצרים יוצאים בחופש הגדול. אם אנחנו כהורים לא נעזור להם, נלמד אותם, נעשה לזה שיחה בשולחן שבת, אז הם יסתפקו בסיפורי בר קמצא מהגננת שולה, ולא יגיעו מעבר לזה, למה שקורה פה. למה בית מקדש רלוונטי אלינו? על מה אנחנו מצטערים בכלל? איך אפשר להתגעגע לדבר שאף פעם לא פגשת? זה שאלות מהותיות שכהורים שווה לפתוח עם הילדים בתקופה הזאת. והדבר האחרון, והוא חשוב בלי גבול, זה הנושא של ונשמרתם לנפשותיכם. לצערנו הרבה אסונות קרו בחופש, הרבה דברים שאפשר היה למנוע אותם. דברים שקשורים לטיולים, חבר'ה שהוקשו, שנכנסו למקומות מסוכנים, שנגמר להם המים באמצע המסלול והשמש שוקעת, שטיפסו למקומות מסוכנים והחליקו. דברים שקשורים לתביעה, 95% ממקרי התביעה זה במקומות בלי מציל. הרבה פעמים חבר'ה רוצים לחסוך כסף, אז הולכים למין מקום שהוא לא מוסדר, העיקר חסכנו פה את ה-15 שקל, ויש בזה סכנות גדולות. כהורים, אולי שווה להגיד, בוא, אני אתן לך את ה-20 שקל האלה, אבל תיכנס למקום מסודר, שיש שם שירותים ויש שם מציל, ואפשר לסמוך על הדבר הזה. ילדים, בני נוער, יוצאים לטיול עם חברים לרמת הגולן. בהנחה שאתם מאפשרים דבר כזה, שבו איתם על המסלול לפני, אילן אתם הולכים, איפה אתם ישנים, מי איש הקשר, כמה זה עולה, שלא יקרה מצב שהם נתקעים בדרך, שקוראים חלילה אסונות. טרמפים, האם מרשים, למי, באיזה מקום, באיזו שעה, זה דברים שצריך להעביר מראש ולהציב פה כללי ברזל, כי לצערנו קוראים כל מיני אסונות. דיברנו על שמירת הגוף, גם שמירת הנפש. זה אומר ברשת, האם האינטרנט בבית שלנו מוגן, האם הסמארטפון של הילדים ושל ההורים מוגן, אפשר לחשף פה לדברים איומים ונוראים. מקרים של היכרויות עם זרים דרך הרשת, ילדים שפוגעים בילדים אחרים, חושפים פרטים אישיים וכל מיני עבריינים מנצלים את זה. יש פה נקודות שחשוב לדבר על זה עם הילדים, להזהיר אותם. זה רלוונטי לכל השנה, אבל עוד יותר בחופש, שיש להם הרבה זמן פנוי, והם משוטטים ומסתובבים, ולפעמים מחוסר מודעות עושים דברים מסוכנים. מעבר לזה, להיות ערניים, לפקוח עיניים, לראות מה עובר עליהם, לדבר איתם, להקשיב להם, לשים לב אם משהו השתנה אצלם פתאום, להיות רגישים לדברים. אחרי ככלות הכל, באמת תפילה לקדוש ברוך הוא, שיעזור לנו לנצל עד תום את ההזדמנות הנפלאה והמתוקה הזאת של החופש הגדול, לצאת ממנו גדולים, להתחיל את השנה הבאה, לא שכמו שקורה לצערנו בחלק מהמקרים, שצריך פשוט לאסוף את השברים, חס וחלילה, מועצמים, יותר משפחתיים, יותר מחוברים לדברים, מלאי חוויות, חיבור לארץ, בן אדם לחברו, אחד אל השני, לעשות דברים משמעותיים, להתחיל שנה הבאה עלינו לטובה, בעזרת השם ברגל ימין, שיהיה בהצלחה. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לרשום כאן למטה, להתראות.